ההבדל בין אורות התחייה לישראל ותחייתו שלמדנו עד עתה. ההבדל הוא כהבדל שבין חוכמה לבינה. החלק הנקרא ישראל ותחייתו הוא חלק קשה להבנה, כי הוא רואה את הדברים במעין הופעה של רוח הקודש עליונה. זה מתחיל מרוח הקודש ומגיע אל התבונה האנושית. זה חוכמה. לעומת זה, ספר אורות התחייה כתוב בשפה יותר קרובה אל הבינה האנושית, ומשם עולים לרוח הקודש. אז כך שאפשר לומר, אורות התחייה יותר ידידותי למשתמש. זה לא שאין שם דברים קשים להבנה, אבל בסופו של דבר כתוב בשפה יותר קרובה אל השפה המצויה, גם מבחינת דרך הרצאת הרעיונות. בסדר? אז זה חוכמה, וזה בינה.
למה לא מתחילים קודם כל מהקל?
כי אנחנו רוצים לראות את הדברים באופן מהותי. אחר כך, איך הם יורדים אל ההסברה הרציונלית. שהרי, בתחילת הספר, בחלק הנקרא ארץ ישראל, הסביר הרב שאי אפשר להבין מה זה ארץ ישראל בשום השכלה רציונלית אנושית. אז בשביל מה הוא כותב את הספר? אז הוא רוצה שתבין שנקודת המוצא היא למעלה מן הרציונל. אבל דווקא בגלל שהנקודה הזאת היא עליונה, אז היא גם בעלת משמעות רבה מבחינה רציונלית. מה שאין כן, אם הייתי מתחיל מאורות התחייה, הייתי חושב שהכל פה רציונלי מיסודו. ברור? אז כך שהשאלה בהחלט במקום. טוב, אורות התחייה א', אני אסביר עוד פעם את התשובה. אני אגיד לך אולי משפט, אני אצטט לך איזשהו משפט, ואתה תגיד לי מי אמר את המשפט הזה. בסדר? המשפט הוא כדלהלן. הקשר שלנו לירושלים הוא למעלה מכל השכלה רציונלית. מי אמר את המשפט הזה? ישעיהו ליבוביץ'. הוא אמר את זה. עכשיו צריך להבין מה הוא אומר כשהוא אומר את זה. שאלו אותו, זה בקשר למישהו שלח לו מכתב, האם במסגרת מסע ומתן לשלום יהיה מקום גם לוותר על ירושלים. ואז הוא עונה, הקשר שלנו לירושלים הוא למעלה מכל השכלה רציונלית, ולכן זה דבר שרק מדבר אלינו בלבד ולא אל אומות העולם, ולכן אין להביא את הטיעון הזה במסגרת מסע ומתן מדיני, ולכן אם בשביל השלום נצטרך לוותר על ירושלים, אז צריך לוותר על ירושלים. כן, לא, תבין את ההיגיון שמאחורי הדברים. כלומר, אתה לא יכול להביא ברב שיח הבינלאומי דבר שרק אתה מבין אותו, או שרק אתה מרגיש אותו.
כי אין צד אחר שמבין אותו.
נכון, אז זה לא לגיטימי להביא את זה.
כן,
לעומת זה, כשהרב קוק אומר שהקשר לארץ ישראל הוא למעלה מהשכלה רציונלית, הוא אומר שראשית הדבר הוא למעלה מהשכלה רציונלית, ודווקא משום כך זה יותר עמוק, ולכן דווקא משום כך יש לזה גם ענפים רציונליים רבים, ומשמעויות רבות שנובעות מזה. ברור? ולכן צריך קודם כל להתחיל מן הצד העילאי, זה ישראל ותחייתו, ומתוך כך אנחנו מגיעים אל ההסברה הרציונלית, אורות התחייה. מה שאין כן, אם היית מתחיל מאורות התחייה, היית חושב שכל מה שאנחנו מדברים על התחייה הלאומית, ארץ ישראל וכו', זה פילוסופיה. פילוסופיה בלבד.
למה? אם אני מתחיל לדבר על דברים מצוקים, ואחר כך אני מגיע לאיזשהו נושא שמסכם את הכל, ואומר, סך כל הדברים האלה נותן את המסקנה הזאת, למה זה לא בסדר? איך אתה עושה הוכחה מתמטית כזאת או אחרת?
זה בדיוק העניין, שהקשר לארץ ישראל זה לא הוכחה מתמטית. זה משהו שהוא בא מהשראה עליונה. הנבואה היא זו שמגלה לנו את כל הדברים האלה. זה שאנחנו אחר כך נותנים לזה הסברים רציונליים, זה משני, זה נגזרת של זה, זה לא המקור. אבל זה כל כך עליון, שזה, לבריאות, שזה אפילו חודר לרציונל. פרשטייסט? סיסגית. יו. טוב, ובכן, פרק א' של אורות התחייה. הפסקה הראשונה של אורות התחייה היא כמין סיכום של הפרק, המחצית הראשונה של דעת אלוהים. כן, יש לרב קוק מאמר ארוך מאוד, נקרא דעת אלוהים, עמוק, עם הערות קנטיאניות בין היתר, ביקורת על שפינוזה וכו' וכו'. אז כדאי לקרוא את דעת אלוהים, ואז אפשר להבין את הפסקה הזאת, או, לחילופין, לקרוא את הפסקה הזאת, אז להבין את דעת אלוהים, איך שאתם רוצים. טוב, הווה נקרא בפנים. הבינה, אמרתי לכם שזה בינה, נכון? חוכמה ובינה, נכון? זה הבינה. הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלוהות. מה אני לומד כאן? שיש אופנים שונים לדעת את השם. יש אופנים מתוקים, יש אופנים לא מתוקים. נכון? זה מה שזה אומר. כלומר, יש הרבה אנשים שידברו איתך על אלוהים, יש כאלה שאצלם המושג של אלוהים מחיה אותם, משמח אותם, ויש מי שאצלו המושג האלוהי עד רבה גורם לו אי נעימות, זרות, קושי. נכון? הוא ייתן דוגמאות, אל תדאגו. למשל, מה שהזוהר אומר שיש הבדל בין עבודת עבד לעבודת בן. יש אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא, אומר, אני לא מבין שום דבר, יש הוראות מלמעלה. תגיד לי רק מה ההוראות, מה חובתי ועשנה. אדם שחי כך, הוא חי יחס של מרירות כלפי האלוהים. ולכן הדלת פתוחה לכיוון עזיבת האלוהים. אם זה רמה, אני צריך בוס כל הזמן על הראש שלי? לעומת זה, מי שחי עבודת בן. מה זה בן? אומר הזוהר, מי שמבין. בן מלשון בינה. הוא מבין את מה שהוא עושה, הוא מבין למה השם אומר. אז אם אלה זה מאוחד איתו. בעצם הוא לא עובד גורם זר, הוא בעצם נפגש עם עצמו. האדם אוהב להיפגש עם עצמו. מובן? אז זה לא ממש מבחוץ, כיוון שהוא מבין. דבר שאני מבין אותו, אז הוא כבר לא בחוץ, הוא חלק ממני. אם אתה אומר לי, תשמע, אתה חייב לבלוע את התרופה הזאת, כי אני אמרתי, אמרה, אני לא אוהב את התרופה. אז אתה כופה עליי. אם אני למדתי רפואה, ואני מבין למה זה חשוב וכו', זה כבר לא מר. זה דבר בתפילין. אם אני לא מבין למה מניחים תפילין, אלא רק אמרו לי, תשמע, תקשור פה ותקשור פה, ואל תשאל שאלות, אז זה נורא מעצבן. נכון? אז לכן אני גם באיזשהו שלב גם אפסיק להניח תפילין.
לא, אז מה? אז צריך להגיד למה מניח תפילין שבועות?
אם אני מזדהה עם התפילין, בגלל שלמדתי ואני מבין, אז אדרבה, אני כבר עושה משהו שהוא באיזשהו מקום חלק מעצמי. בסדר?
אז אולי למסור כגישה
השנייה. אז בוא הרב אומר שהגישה השנייה היא הגישה המתוקה יותר. הווה נקרא. לעשות בלי להבין. אתה יכול, אבל בוא נראה את התוצאות.
כן,
אז אולי יש ב... אז השאלה מה הקדוש ברוך הוא בכל זאת ציווה, כן? אולי כי לא הייתה לו ברירה. איך אומר רבנו סעדיה גאון? רבנו סעדיה גאון אומר שאת התורה יכולנו להבין לבד, לא צריך מתן תורה. כן? הוא מאוד אופטימי, רב סעדיה גאון. הוא אומר, האדם, אם תשאיר את האדם כמות שהוא, בסוף הוא יגיע לכל מה שכתוב בתורה. מה? אבל, אומר הרב סעדיה גאון, זה ייקח כל כך הרבה זמן שבינתיים העולם יסבול הרבה. אז בדלת ברירה, על מנת לחסוך מהסבל האנושי, עשה הקדוש ברוך הוא מעשה שהוא בעייתי, נתן את התורה לפני שהספקנו להזדהות עמה. ואז יש מחיר שמשלמים. המחיר שמשלמים זה שאנחנו מרגישים דחייה מפניה. אתה כופה עליי דבר טוב, אבל בכפייה, הנטייה הטבעית שלי זה לדחות. כן, ככה אומר הנביא ירמיהו, נכון? מה אומר הנביא ירמיהו? בפרק למד א', הנה ימים באים, נכון? ככה הוא אומר. בפרק למד א', הנה ימים באים נאום השם, וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה, ברית חדשה, לא כברית אשר קראתי את אבותם. מה הייתה הבעיה בברית שקראתי את אבותם? ביום החזיקי בידם להוציאה מארץ מצרים. זאת אומרת, אני בעצם דחפתי אותם. אני הכרחתי אותם לצאת ממצרים, הכרחתי אותם לקבל את הברית. אשר הם מה? הפרו את בריתי. ברור, התוצאה הישירה, אם אתה מכריח אותי, אני מפר. ומאז מעמד הר סיני, כל ההיסטוריה היהודית זה הורדת ידיים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. לפעמים אנחנו חזקים, לפעמים הוא חזק. כן? אשר הם מה הפרו את בריתי, ואנוכי בעלתי בם נאום השם. מה זה בעלתי בם? כן, שון בעלות. הראיתי להם פה מי הבוס. אתם לא רוצים? אני אראה לכם מה זה. כן? זה לא נעים. כי זאת הברית אשר אכרות אחרי הימים ההם. נתתי תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתובנה, והייתי להם לאלוהים, והם היו לי לעם, ולא ילמדו עוד איש את רעהו. כלומר, יפסיקו ללמד. למה? כי גם ללמד, יש בזה מידה מסוימת של כפייה. אם מה שאתה מלמד אותי מתאים לי, בעצם לא הייתי צריך שתלמד אותי, הייתי צריך לדעת את זה לבד. ואם באמת זה לא מתאים לי, אז אני לא רוצה לשמוע. לכן יש בעיה אפילו בללמד. אבל יבוא יום שלא ילמדו עוד איש את רעהו. ואיש את אחיו לאמור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למגדלם ועד קטנם. ברור? כי אסלח לעוונם וחטאתם לא יזכור עוד. זאת אומרת, יש איזה בעייתיות, אך יש איזה חיכוך בין הזרות של התורה ההטרוגנית, החיצונית לנו, לבין התביעה שהדברים יבואו מתוכנו. בסדר? עכשיו, מעניין מאוד שבמהר"ל מפראג, 400 שנה לפני הרב קוק, יש תמיד הדגשה דווקא על הנבדלות של התורה. הרב קוק, לעומת זה, הוא כבר חי 400 שנה יותר מאוחר, בזמן התחייה הלאומית, והרב קוק מאבחן שדברים רבים שמתרחשים בתחייה הלאומית, מטרתם לקיים את הנבואה הזאת של ירמיהו. כלומר, אחד הדברים שקורים זה החילונות. החילונות באה לייסד סוג חדש של זהות יהודית, שאיננה מחויבת לתורה ומצוות, ואף על פי כן היא מרגישה יהודית. כדי שקבלת עול תורה ומצוות יעשה מתוך הכרה, מתוך רצון, מתוך חשק וכו'. עד כאן ברור? טוב.
אז אם אף אחד לא ירצה ללמד את השני, אז אף אחד לא ירצה ללמוד.
לא יצטרכו ללמוד בבוא הזמן. כן, אדם מתוך עצמו יגלה את האלוהי שבו.
אבל אינטואיטיבית. כמו שיש התבטלות של המצוות, יהיה גם ביטול.
נכון, זה ביטול, כמו שביטול המצוות. נכון, הלאה. אומר הרב, הבינה, עכשיו בואו נחזור עוד פעם, בינה הכוונה הבנה. הבינה יותר שלמה ומתוקה של דעת האלוהות. משמע שיש ידיעות, יש הבנות לא שלמות, לא מתוקות של האלוהות. היא, הכרת היחס האלוהי אל העולם הכללי ואל כל פרט ופרט מפרטיו החומרים והרוחניים. יחס הנשמה, כלומר, הצד הרוחני המחייב והמלא אור קיום והפרחה, אל הגוף, כלומר, אל הדבר הנדרש לחיים לאורה ולהפרחה.
הנשמה, זה הצד הרוחני
המחיה? נכון.
אז זה לא הנשמה שאנחנו מדברים עליה בדרך
כלל? לא.
זאת אומרת,
פה
הנשמה זה
הרוח
שאנחנו מדברים עליה?
לא. הוא מדבר פה על הקדוש ברוך הוא בתור נשמת העולם. כלומר, ריבונו של עולם, הוא נבדל או מתחבר? הוא טרנסנדנטי או אמננטי? מצד האמת, לפי היהדות, הוא שניהם. מה נותן לי יותר שמחה? הידיעה שהאלוה נבדל, או הידיעה שהאלוה מחיה אותי? הידיעה שהקדוש ברוך הוא מחיה אותי, נכון? כתוב, מה נשמה ממלאת את כל הגוף? אף הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם, נכון? מחיה את כל הגוף, הקדוש ברוך הוא מחיה את כל העולם. יש ביטויים כאלה, נכון? קוראים לזה ביטויים אימננטיים. ברור. יש בפילוסופיה הכללית, יש גם כאלה שדיברו על אימננטיות בלבד. זה סוג של כפירה. כן, להגיד שאלוהים זה זהה עם החיות העולמית. אבל יחד עם זה, אני מכיר שהאלוהים הוא מי שמחיה אותי. הוא מקור החיות. כן, והוא אלי וחי גואלי. כן, ויש פיוט שאומרים אחינו אשכנזים בעיקר, נקרא אדון עולם. מכירים את הפיוט הזה? כן. החלק הראשון הוא הפוך מהחלק השני. החלק הראשון מראה על הטרנסנדנטליות המוחלטת. כן? אשר מלך בטרם כל יציר נברא, כן? ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא. והוא היה, והוא הווה, והוא יהיה בתפארה. והוא אחד, ואין שני להמשילו להכבירה. בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז המשרה. כן? זה אלוהים כזה, זה נשגב מאוד, אבל איפה אני פה? והוא, אלי, וחי גואלי, וצור חבלי, וידו הפקיד רוחי, כן? וכו'. זאת אומרת, פה יש הדגשה של הפרדוקסליות. מצד אחד הוא כל כך עליון, מצד שני הוא גם מחיה אותי, הוא האלוה שלי. יש באמת שאלה, מה קורה כשהאדם נפגש עם אלוהים? האם האדם מתבטל או שהאדם מתעצם?
מתעצם.
מתעצם. למה אתה אומר את זה? יפה, זאת אומרת, אבל היה אפשר גם להגיד אחרת, נכון? היה אפשר להגיד שהמפגש עם האלוהים זה מאפיס את האדם. כן, זו תפיסה מצויה גם כן אצל רוב בן האדם. שבנבואה כך היה. תראה, יש פסוק בתהילים כ"ט, כל השם בכוח. נכון? כל השם בכוח. נכון, אבו לשם בני אלים, אבו לשם כבוד ועוז. כן, אז כל השם בכוח. מה הציור שמתעורר בנפש? מה זה כל השם בכוח? אני נכנע, כן? זה 100 טון נופלים עליי, מי אני ומה אני? נמעך כתולעת. אבל חז"ל לא הסבירו את זה ככה, אמרו מה זה כל השם בכוח? לפי כוחו של כל אחד ואחד. בדיוק הפוך. זאת אומרת, המפגש עם האלוהות מפגיש אותי עם מי שאני אני. כי הרי הקדוש ברוך הוא לא רק בעל החוכמה, הוא גם בעל הרצון. הוא רצה את קיומי. לכן כשאני פוגש אותו, דווקא אז האני שלי מתעצם. ברור? וזה, כמו שאתה אומר, ידידיה, אני מקיים מצוותיו, אז פתאום אני מקבל את האני שלי. ברור? ולעומת הציור המשמים של האלוהות, שחלק מהפילוסופים גם העבירו. כן.
אם ככה, אז למה כשנביא מתנבא למשל, אז הוא לא אומרים לו הכרתו ולא חיותו,
אז אתה שואל, אם ככה, אז למה הנביאים כשמתנבאים, הם נופלים על פניהם ואבריהם מתפרקים? כי הם לא נביאים גדולים. אם הם היו משה רבנו, זה לא היה קורה להם. הרי משה רבנו זה הנביא האידיאלי, הוא לא נופל. נכון? היה עוד אחד, אגב, שאמרו עליו שהוא לא נפל. לא, לא ישעיהו. מה, שמה קדוש קדוש? אז מה, הוא לא נופל? למה, ישעיהו שמה הוא הזדעזע, לא?
כן, אבל הוא בכל זאת החזיק.
החזיק, אבל כתוב, וינוע אמות הסיפים מכל הקורא והבית ימלא עשן, ואומר, אוי לי, כי נדמתי, כי השתפן בשפתיים אנוכי, ובתוך עמתי בשפתיים אנוכי יושב, כי את המלך השם צבאות ראו עיניי. שלא לדבר על זה שמה ששורפים לו את השפתיים. לא הכי נעים, נכון? לא, אבל יש נביא אחד שאמרו עליו שהוא לא נופל, זה עובדיה. עובדיה, כן. ככה מובא בילקוט שמעוני, שעובדיה היה כמו משה, לא היה נופל.
גדול הנאמר בעובדיה ושנאמר באברהם.
שמה?
איש ירא אלוקים ומסר את נפשו על קדוש השם.
נו.
אז הוא עובדיה נלחם נלחם בנביא הבעל, ואצל אברהם דבר
כרגע. כן? לא זוכר. על כל פנים, עובדיה, הוא היה גר אדומי, נכון? הנביא היחיד שהיה גר. עכשיו, אצלנו יש חולשה אצל בני ישראל. למה? כי יש חולשה אצל אבינו הקדמון. ותקע כף ירך יעקב ביאבקו אמו. אז יש לנו איזושהי חולשה, שבגללה אנחנו לא אוכלים את גיד הנשה, נכון? כי זה מקום שהוא חלש אצלנו. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. אבל עובדיה הוא בא מאדום, לא נתקע כף ירך יעקב, לא נתקע כף ירך עשיו, לכן הוא גם יכול היה לעמוד. מעניין. זה אגב גם מראה על משה רבנו, מדוע הוא לא נפל, כי גם הוא לא בא מן האומה בדיוק. כן.
סתם בשולם, למה אבשיך את אדון
העולם הספרדי לאשכנזי? לא, הנוסח של אדון העולם שהבאתי הוא הנוסח האשכנזי. אבל יש נוסח אחר של הספרדים, ארוך יותר, נראה לי עם תוספות. כן, המקור הוא אשכנזי. מה? משה הוא גדל בחוץ. איש מצרי אצלנו. נכון? לא איש עברי. נכון? זה אומר משהו. זאת אומרת שהוא לא... אם היית שואל את משה, בן איזה עם אתה? היית מקבל תשובות מפתיעות. אבל למה אמרו? כי ככה הופיע. איך הם ידעו שהוא מצרי?
הוא אמר
להם. כנראה שהוא נתן להם מקום לחשוב את זה. בכלל, אתה חושב שלמשה היה זקן? סתם ככה בינינו. מן הסתם שלא, הרי נסיכי מצרים היו מורידים את הזקן על ידי אפילציה. כלומר, היו הורגים את שורשי השערות של הזקן. כיוון שמשה גדל כנסיך במצרים, סביר שלא היה לו זקן. כתוב, כי כשם מן הטוב על הראש יורד על הזקן, זקן אהרון שיורד על פי מידותיו. אז כל הציורים, אפילציה זה עקירת שורשי השערות. זה לא שזה אסור. טוב, הלאה. בסרטים זה אחרת, בסדר? טוב, לא ניכנס עכשיו לנושא. יש לי הרבה מה להגיד על זה. עכשיו, הבינה, אז בואו נראה עוד פעם. הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת, חבר'ה, המשפט מספיק ארוך ומסובך כדי ש... הרצל היה עם זקן. נכון, בא להשלים. בא להשלים מה שלא היה למשה.
אבל הרצל גם כן, הוא היה שני דברים. היה גם הר וגם צל.
נכון. בתולה דקופילה דחמרה. כן, רב יוסף אמר שהוא רוצה לחיות בימות המשיח בצל הגללים של המשיח, נכון? עכשיו... בצל הגללים של החמור של המשיח. עכשיו, כדי לשבת, כדי שגללים יעשו צל, שיהיה מספיק כדי שאדם יישב בצל, צריך לעשות הר של גללים. אז הוא רוצה לשבת בהר שעושה צל. כן? זה מה שאמר רב יוסף. טוב, הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלוהות, היא הכרת היחס האלוהי לעולם הכללי. אל כל פרט ופרט מפרטיו, החומרים והרוחניים. אז מי זה הקדוש ברוך הוא? יש לו יחס של הנשמה אל הגוף. מה זה הנשמה? הצד הרוחני המחייב והממלא אור קיום והפרחה. אל הגוף, כלומר, אל הדבר הנדרש לחיים, לאורה ולהפרחה. היחס הזה, כשהוא מתמלא בלב הנפש, הוא ממלא אותם אהבה. יותר מיראה. ונעימות היגיון ושלווה. יותר ממרירות הזדעזעות. זה יותר נחמד. אלוהים שמחיה אותי, זה יותר נחמד מאלוהים טרנסנדנטי. למרות שגם ההכרה הזאת נכונה וגם ההכרה הזאת נכונה. ההכרה התרבותית של ההשכלה יותר מתוקנת, הולכת היא לשכלל יפה יפה ההכרה המתוקה הזאת. כלומר, דיינו, ככל שאדם מתקדם יותר, הוא מגיע יותר להבנה כזאת של היחס שלו אל האלוהים. כן, בעוד שמשל במקדם אצל ה... אצל הקדמונים, אז האלים היו ישויות מאיימות. ככל שהתרבות מתקדמת, מבינים יותר שהאלוה הוא מקור החיים.
אז מי בונה את היחס?
מה, מי בונה את היחס?
זה שברוך הוא האדם.
לא, ההכרה התרבותית של השכלה יותר מתוקנת, הולכת.
סיני.
מה, סיני? לא, זה לא בסין, זה בעברית.
כלומר... מי בונה את היחס? אם יש פה אינטראקציה בין נפש האדם לבין האלוהים, כן? וזה אמור למלא.
יכול להיות שגם הקדוש ברוך הוא זה עושה.
רק האדם עצמו, הוא יכול לבוא ולומר, האם הוא בא לדבר הזה מתוך אהבה, או שהוא בא לזה מתוך יראה. הקדוש ברוך הוא משפיע עליו את הכל, באופן אוטומטי. עכשיו, האדם עצמו, הוא
שקובע
את היחס.
נכון, והיחס מתפתח במשך הדורות. תראה, זה כמו שלמשל לגבי רעידת אדמה. איזה ברכה מברכים על רעידת אדמה? יש מחלוקת. השולחן ערוך אומר שאדם יברך מה שהוא רוצה. או שכוחו וגבורתו מעל העולם, או עושה מעשה בראשית. מאיפה ראית בשולחן ערוך? שאתה מברך מה שאתה רוצה. אתה רוצה מה? זה בורא פרי העץ או מורה בינם זאת? מה שאתה רוצה. אז הרב מרדכי אנטבי, שמלמד פה במכון מאיר, כתב קונטרס קטן על זה, שבו הוא מסביר שתלוי מה אתה רואה ברעידת אדמה. אם אתה רואה משהו מאיים, אז תברך שכוחו וגבורתו מעל העולם. אם אתה רואה את ההדר של הבריאה, אז תברך עושה מעשה בראשית. זה כדאי לדעת. כן, גם ברם והברק. הרם והברק זה אותה תופעה ממש. כן, רק שהרם זה מה שאתה שומע, הברק זה מה שאתה רואה. וכשאתה רואה זה יוצר אצלך חוויה אסתטית, כשאתה שומע זה יוצר זעזוע. לכן זה מה שבראשית, וזה כשכוחו גבורתו מלא עולם, למרות שזה בא מאותה תופעה ממש. כן. כן.
זה בעיקר הנצרות שמתנת לאלוה, תורה לרחמה וכו'. זה לא שכל כולם, למשל בערבים, אז עדיין יש להם את ה...
נכון, אתה צודק שאצל הערבים זה יחס שפחות פותח, נכון. למרות שבתחילת כל סורה בקוראן כתוב בסם אללה רחמן ורחים, כן? בשם האל הרחמן והרחום, אבל התוכן של הפרק הוא כל כולו מידת הדין. כלומר, איך הרב אשכנזי היה מסביר? בשם מי שהיהודים לימדו אותנו שהוא הרחמן והרחום, אני בא להגיד לכם את מידת הדין. כן?
כן, חוץ מהנוצרים, אז יש עוד אנשים שאצלם גם כן מתפתח היחס הטוב לאלוה בעצם ולא...
אני טוב, כן, 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 בהחלט, בהחלט. גם אצל היהודים אגב. גם אצל היהודים. איך אומרים ביידיש, כן? אצל החסידים קוראים לקדוש ברוך הוא תת זיסר. זיסר, נכון? האבא המתוק. טוב, בסדר, אנחנו עכשיו לא נתחיל לעשות אפולוגטיקה של הנצרות, חס וחלילה. טוב, אז, אבל בשביל מה זה קשור בכלל לנושא של אורות התחייה? לאט לאט. בחיי היחיד, קל הדבר לבוא לידי מידה זו. כלומר, אומר הרב קוק, להגיע להבנה כזאת, הרגשה כזאת, זה לא מסובך. תהיה פשוט צדיק, תראה שזה יהיה בסדר. כן? איך עושים את זה? על ידי הטבת המוסר המעשי והשכלי, ועל ידי העלת אור הדעת בכלל. פשוט, תהיה צדיק, תהיה חכם, ואתה תגיע לזה. גם אם באים עליו ייסורים. אם הוא אדם שהטיב את עצמו מבחינה מוסרית ושכלית, אז הוא מקבל את הייסורים באהבה, הוא מבין מה זה מתקן וכו'. למשל בספר איוב יש דבר כזה, שאיוב הוא צדיק שבאים עליו ייסורים. ויש לו בעיה קשה מאוד לאיוב, כי הוא לא יודע האם הייסורים האלה הם עדות לכך שהשם עזב אותו או לא. ולכן זה קשה לו מאוד. בסוף הספר השם נגלה אליו, ואז איוב לא מבין למה יש לו ייסורים, אבל הוא מבין שהשם לא עזב אותו. אז הוא מקבל את זה. הוא אומר, על כן נמאס וניחמתי על עפר ואפר. בסדר? זה משל, יש... אומרים שצריך לברך על הרעה מעין הטובה, ועל הטובה מעין הרעה. מה זה הטובה מעין הרעה? הטוב והמיטיב, על הרעה מעין הטובה, דיין האמת. עכשיו, למה הטוב והמיטיב זה הטובה מעין הרעה? הטוב זה הטוב. המיטיב זה מעין הרעה. למה? כי אם אפשר עוד להיטיב, סימן שזה לא הטוב המושלם. עכשיו, על הרעה מעין הטובה, דיין. דיין זה רעה. אבל האמת זה הטובה. בסדר? בחיי היחיד, אם כן אני חוזר פה לדברים, קל הדבר לבוא לידי מידה זו על ידי הטבת המוסר המעשי והשכלי ועל ידי העלאת אור הדעת בכלל. כשהאופי האנושי מתייחס בסימפתיה אל הנשגב. כן, זה המושג שמחדש הרב קוק. סימפתיה אלוהית. כן? מה עם אלוהים? כן, אני מסמפת אותו. מה שכתוב, לא? הוא מתייחס בסימפתיה אל הנשגב. אל הטוב המוחלט. מה? לאומנות קונספטואלית גם, נכון? אבל זה לא קשור. אמנם לרב קוק הייתה סימפתיה לאנשים בתל אביב, זה נכון. הוא היה באמת הרב הראשי של יפו בתל אביב. כן, זה מין חיבה, זה ידידות. יש למשל שיר תוניסאי, חביבי יא חביבי. האל, המלך נאמן. או למשל, רבי יהודה הלוי כתב, ידידי השכחת. כן? כלומר, איזה מין, יש ספרות שלמה, כן, ביהדות, שמדברת על אלוהים כאהוב. כאהובה של רעיה.
שיר השירים,
שיר השירים הוא גם כזה, ודאי. נכון. אז זה נובע מממד מסוים בהכרת האלוהות. נכון? אז מה שאומר כאן? כשהאופי האנושי מתייחס בסימפתיה אל הנשגב, אל הטוב המוחלט, בשכל ובחיים. זה לא רק רגשות, כן? זה גם שכל. מיד, ההכרה הזאת, הנשמתית של האלוהות, מתאחזת בו, יפה. נקלטת בכל רעיונותיו, ומתמזגת עם כל חושיו ורגשותיו, לעד נמה. עד כאן חיי היחיד. מה קורה עם החברה? כן. היחס הסימפתי תלוי בשני דברים, הטבת המוסר המעשי והשכלי, והעלאת אור הדעת בכלל. ככה הוא הסביר, לא? בשורה הראשונה של הפסקה. ככל שהאדם מתקן יותר את מידותיו ויותר משכיל, אז הוא מבין יותר את היחס הזה.
ואז זה בא לו ככה...
ואז זה בא לו. כן. מה? הנביא, יכול להיות, יש נביאים דווקא שהיה קשה להם. למשל, יונה הנביא. לא, לאו דווקא הנביא, כי דווקא יש נביאים שהיה להם יחס קשה לאלות. למשל, יונה בן אמיתי. יונה, הוא דווקא התנגד לכל זה. כן? וירא ליונה רעה גדולה. בי השם, על כן, זה היה דברי, על כן, ביותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה. כי ידעתי, כי אתה רחום וחנון, וניחם על הרע. זה מעצבן. אתה רחום וחנון, זה מעצבן. יש כל מיני סיבות, אבל רואים שם בספר יונה, שיונה מתנגד לרעיון של התשובה. הוא מתנגד לזה, זה לא פייר. הם חטאו, ואני עוד אמרתי שנינווה נהפכת. ועכשיו אתה מרחם, ידעתי שתעשה לי פדיחות כאלה. ועכשיו הוא מבקש למות. עד שבסוף כשהוא אומר לו, גם אתה מרחם, תחסת על הקיקיון, אז אני לא אחוס. כן, טוב. כן. מעניין מאוד, אתה אומר אינטרס אישי, השאלה אם זה שכנע את יונה. כן, האם התשובה של הקדוש ברוך הוא שכנע את יונה? איך מסתיים ספר יונה? אתה אחזת על הקיקיון אשר לא עמלת בו, אשר בן לילה היה ובן לילה עבד. ואני לא אחוס על נינווה, העיר הגדולה אשר יש בה יותר מ-12 ריבוע אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובמה רבה? נו, איך מסתיים הספר? ככה. זאת אומרת, יונה לא ענה. לא? אולי יונה בעצם מתנגד. אבל בסדר, אולי בן, לא תחוס.
יש.
כן. נו, אז מה? לקרוא את רשי? אתה לא... טוב, טוב, אם אתה מבקש, בבקשה, ספר יונה, בוא נבדוק.
פרק ד' פסוק ד'.
רגע, 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 אנחנו מיד נוציא. רגע, אתה אומר ספר יונה. פרק ד' פסוק ד', אתה אומר? י' ד'. בסדר, רק רגע. כן, אז אתה אומר לקרוא את רשי. אשר לא ידע וגומר, קטנים, ובהמה רבה בני אדם גדולים, ודעתם כבהמה שאינם מכירים מי ברעם. נו?
זה מה שמתחולל היום.
זה מה שמתחולל היום? למה? אתה אומר שאנשים לא יודעים את בורא? איך אתה יודע? בדקת?
לא בדקתי, כל אחד הולך לצד השלילי ביותר שחלילה.
השלילי זה לא אומר שהם לא יודעים את בורא. טוב, אסור לקטרג על המשרד. ובכן, אז רגע, איפה היינו? כן, שבחיי היחיד זה יחסית, כן, סליחה, לגבי יונה. אתה אומר, כן, מובן מאליו שצריך לרחם על נינווה. כן? אבל יונה לא ענה. יונה נשאר בשתיקה שלו. למרות שבילקוט שמעוני כתוב, מיד זלגו עיניו של יונה דמעות ואמר, הנהג את עולמך במידת הרחמים. אבל זה המדרש הוסיף, כי המדרש לא יכול היה לסבול את זה, שזה נשאר ככה בלי שיונה יענה. גם כשאנחנו קוראים בספר יונה, כן, מי אין מוסיפים אחר כך? מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע? אבל זה לא מיונה, זה ממיכה. כאילו שזאת הייתה התשובה של יונה, שיונה אמר מי אל כמוך. כן, בדיוק. כן, מה אתה אומר? מה זה? כן. אבל זה, אין לך ראייה מהפסוק שזה היה. כלומר, לפחות הכתוב לא כתב את זה בצורה הזאת. נכון, לכן זה לא משכנע אותו. נכון, לכן. נכון. לא, הוא רוצה להראות ליונה. משהו כזה, כן? או שזה מגלה שמכיוון שיש בנפש האדם, דהיינו יונה, איזושהי חמלה, אפילו על קיקיון, אז זה מראה שיש הנהגה נוספת על מידת הדין בעולם. זה מראה שיש עוד הנהגה מלבד מידת הדין, והיא הנהגה של מידת הרחמים. טוב, רבותיי, בואו נתקדם. אני מציע שנתקדם. עד עכשיו למדנו, כן, לפי הרב, שלדעת את השם ביחס של נשמה אל הגוף, מחיה אל מקבל החייה, זה יותר מתוק. ושקל ליחיד להגיע לזה, ולו רק שיהיה צדיק וחסיד, מגיע לזה. האורגן הקיבוצי. מה זה האורגן הקיבוצי? החברה. שלו יש פסיכולוגיה מיוחדת. אם גם הוא יהיה בעומק עומקו, נוטה לסימפתיה מוסרית עליונה, ואהבת הטוב האצילית תהיה חקוקה יפה בעצם טבעה, על פי בחירתה, או על כל פנים על פי מורשת אבות שלה, אז תתפלש יפה בקרב האומה גם כן, ההכרה הזאת הנשמתית, ויהיה הנועם של האהבה האלוהית עם יראת רוממות מתוקה ומתוקנת שרוי בכללות האומה ומיישרת כל דרכיה. כלומר, אומר הרב, זה יהיה גדול. אם לא רק היחיד יחיה בסימפתיה לנשגב, אלא גם הציבוריות, האורגן הקיבוצי יחיה כך, זה יהיה נפלא. אבל, במציאות זה לא כך. אבל, רק שנייה. אבל לפי מידת ריחוקה של הפסיכולוגיה האורגנית מהחיבה הפנימית אל הטוב המוחלט, כן, לא יוכל היחס הנשמתי לחדור בקרבה, ביחס האלוהי. הוא מוכרח קשר האלוהות להיות בקרבה קשר נוכרי. והאלוהים יהיה בה אל נחר ואל זר. ואל זר זה יקנה לו תכונות משונות וקריקטוריות, המעוותות את החיים הרבה יותר ממה שהן יכולות ליישר אותם. להתעתה. עוד לא באה התרבות למידה זו, להכין סימפתיה אלוהית של הטוב המוחלט בעומק הנשמה של האורגנים הקיבוציים, ועל כן הננו רואים בהם עדיין סימני רשע ועריצות, ומהות המוסר הולכת ומתמסמסת ונעזבת מן הלב הכללי של הקיבוצים. זאת אומרת, החברה כחברה היא בהמית. זה סוג של רשע מאורגן. היחיד יש לו לב רך. אפשר לרקח את הלב של היחיד, ואז הוא יודע את האלוהים. אבל הפסיכולוגיה הקיבוצית היא לא בנויה באופן כזה, יש לה פסיכולוגיה אחרת. יותר קרובה אל הטבע. יותר מובן, חן? מה לא מובן?
אדם לא מביא את הביטוי, יש לו פסיכולוגיה מיוחדת.
יש לו פסיכולוגיה מיוחדת. יש לו, כן, יש לו אופן מסוים של תגובה נפשית, שהוא שונה מהתגובה הנפשית של היחיד. תן לך דוגמה. תיקח 100,000 איש. כל אחד בפני עצמו, תראה, אפשר לרקח את הלב שלו. תכניס את כל 100,000 איש האלה בהפגנה. פתאום, הקיבוץ הזה, יש לו תפקוד משלו. יש תפקוד של מפגינים. שבו בעצם מתהווה פה אורגן חדש, שיש לו פסיכולוגיה והייתי אומר אינסטינקטים משלו.
כן, אבל כמו שאומר, יש לו פסיכולוגיה מיוחדת. גם אם הוא יהיה בעמק עומקו, דהיינו מה של כל פרט ופרט מהפרטים, לא. של כל הקבוצה עצמה, לכאורה.
זה, מה שכתוב בפסקה השנייה, זה הציפייה. אנחנו מקווים שזה יהיה כך. בפסקה דיבור המתחיל, אבל רואים שבמציאות זה לא כך. כלומר, בפסקה שנייה, זה מה שהרב היה רוצה שיהיה. כן, אם גם הוא יהיה בעומק עומקו, נוטה לסימפתיה מוסרית עליונה. ואהבת הטוב האצילית היא רחוקה יפה בעצם טבעה, על פי בחירתו, על כל פנים, ומשה דבו שלה, אז תתפלש יפה בקרב האומה גם כן ההכרה הזאת הנשמתית. והיא הנועם של אהבה אלוהית, עם יראת הרוממות, מתוקה ומתוקנת, שרוי בכללות האומה מיישרת כל הרחם. אבל במציאות זה לא כך. לפי מידת רחוקה של הפסיכולוגיה האורגנית, מהחיבה הפנימית אל הטוב המוחלט. כן, לא יוכל היחס הנשמתי לחדור בקרבה ביחס האלוהים, מוכרח קשר האלוהות להיות בקרבה, קשר נוכרי. זה היחידים. מה שאתה אומר זה היחיד, זה לא הפוליטיקה. כלומר, הישות הפוליטית היא למעלה מן המוסר. כן, זה כמו שלמשל היה גוי אחד בשם שארל דה גול. שמעת עליו פעם? הוא אמר, בפוליטיקה אין מוסר, יש אינטרסים. זה לא שהוא לא היה אדם מוסרי. הוא מן הסתם, היו לו ערכים, הוא היה בעד מוסר. רק שהוא ראה את התחום של המוסר אצל היחיד, לא אצל הכלל. על הציבוריות הישראלית אני עוד לא דיברתי. אני אומר על ציבוריות בכלל. ציבוריות היא ישות פוליטית, והישות הפוליטית מתפקדת כבהמה רבתי. היה למשל פילוסוף אירי בשם תומאס הובס. אתם על הובס? הוא... מה? כן, הוא מאבות מה שנקרא מדעי המדינה. הוא כתב אחד מהספרים החשובים ביותר של מדעי המדינה, נקרא הלוויתן. מה הוא מתכוון שם? הוא מתאר את המדינה בתור איזה מין ישות בהמית מפלצתית. הלוויתן התנכי, שמתואר בסוף ספר איוב. והוא מתאר את זה בתור איזה מין חיה מפלצתית, מחייכת. הוא מצייר את זה, אגב. עם חיוך, הייתי אומר, אכזרי. והציור עצמו מורכב מאלפים רבים של פרצופים אנושיים קטנים. זאת אומרת שהיחיד בתוך המדינה יש לו פנים אנושיות, הוא ישות מוסרית, ממילא גם מסוגלת ליחס סימפתי אל הנשגב, אבל הישות הקולקטיבית היא איזה סוג של חיה. קדם לו דניאל. דניאל, בספר דניאל, הוא באמת רואה את המלכויות עולות מן הים בדמות מפלצות חייתיות. מסביר המהר"ל מפראג, כי באמת המלכויות הן סוג של חיות.
מה שהרב מסביר עכשיו לכאורה, אם אני מבין את זה נכון, אפשר לומר שהעם הגרמני,
לזכרם, פו.
כל אחד ואחד לפני עצמו הוא בסדר.
יכול להיות בסדר.
אבל... כשהצטברו ביחד איזשהו זה, אז כבר קצת איזה דבר יובל.
כן, נכון. דוגמה לדבר. למשל, היה גוי אחד בגרמניה בשם אימנואל קאנט. הוא היה גם אדם חכם וגם מוסרי. אז הוא הסיק מזה מספר מסקנות. הוא אמר, אני מוסרי וחכם. כנראה שאני מוסרי בגלל שאני חכם. שתיים, כיוון שהגרמנים הם העם החכם ביותר בעולם, אז בוודאי כולם יסכימו עם הפילוסופיה שלי. מסקנה, כולם יהיו מוסריים. כן? כי ככל שתתרבה החוכמה בגרמניה, זאת אומרת שילמדו יותר את הפילוסופיה הקנטיאנית, מן הסתם העם הגרמני יהפוך לעם המוסרי ביותר בעולם, וישפיע הרבה על האנושות לטובה. בטוח שהעם הגרמני ישפיע, כן? זה בטוח. כן? השאלה אם לא הייתה פה, לא היה איזה בג ראשוני בתפיסה של קאנט, שהוא לא הבחין בין הפסיכולוגיה של היחיד לפסיכולוגיה של הכלל. כן. הציבור בנוי על היחיד, לא נכון. הציבור לא בנוי על היחיד. הציבור לא בנוי על היחיד. הציבור זה ישות קולקטיבית, הישות הקולקטיבית היא יותר רחבה מהיחיד. כלומר, אם אתה לוקח את המנטליות שלי ושלך ושלו, של כל אחד ואחד, אתה לא מקבל מזה את הכלל. הכלל זה, יש לו פסיכולוגיה משלו. אני... אתה אומר שיש אינטראקציה בין ההתנהגות המוסרית של היחיד לבין ההתנהגות של הכלל. זה אני מסכים, יש דבר כזה. כאן הרב מוסיף, אבל, כן? דיבור המתחיל אבל, השני. יש שני דיבורי המתחיל אבל. אז פה אני מכוון, שתי שורות לפני סוף העמוד. אבל מורשת פלטה יש לה לאנושיות בכנסת ישראל, שהסימפתיה האלוהית נמצאת בחוגה הפנימי. כלומר, כאומה יש לנו סימפתיה אלוהית. כלומר, הרגש מעיד והבינה מבררת, שאלוהי עולם היחיד והמיוחד הוא הטוב, הגמור, החיים, האור, הכל, המרומם על כל, ומרומם על כל רוממות, וטוב מכל טוב, טוב לכל ורחמיו על כל מעשיו. מחיה הכל ושומר הכל, מצמיח ישועה לכל, והסימפתיה הכוללת הזאת חודרת באומה זו. לא רק בפרטיה, כי אם דווקא בכללותה. כלומר, אנחנו כאומה בעלי סימפתיה אלוהית מוסרית. אם נזדמן, אז מה תגיד? מה, לפעמים היהודים לא מתנהגים כמו שצריך, נכון? מה אתה אומר? היהודים הם מלאי טוב, אהבה וכו'. תראה איך הם נראים לפעמים. אומר הרב, לא נורא, יש להם מנגנוני תיקון. אם נזדמן ששכחה את נשמתה, את מקור חייה, יש לנו שני צינורות תיקון. האחד, נסתגללה הנבואה להזכירה. כלומר, מדי פעם הקדוש ברוך הוא שולח לנו נביא, שאומר, היי חבר'ה, זה לא בסדר. ו?
מה שהוכח כלא מוצלח.
כן, מה שהוכח כלא מוצלח כל כך. לפעמים זה עזר, לפעמים שמעו את תוכחת הנביא, בחרו וזה. והוכנו לה הגלויות. כלומר, זה לא הולך, אז יש גלות. אל תדאג, מסודר. לפשט את הקמומיותיה, עד שסוף כל סוף תנצח בקרבה סימפתיה של הטוב המוחלט.
זה לא,
זה דווקא כן עבד.
זה לא
הגלויות עשו אותנו...
הפכו של 1800 שנה זה
הפך. כן, זה הפך אותנו לעם המוסרי ביותר בעולם. אפילו יותר מדי. כן? כלומר, הגלויות עשו לנו את זה. כן? כן? איפה אתה רואה היום את היהודים הולכים לעבוד את הבעל? לשרוף את בניהם את בנותיהם באש? לא. נגמר. לא, מאז הגלות זהו, זה נגמר. איפה אנחנו רואים את זה אצל אומות העולם, שהם שורפים את בניהם ואת בנותיהם באש? הם הפסיקו עם זה בהשפעת עם ישראל. דווקא השהידים ממשיכים, כן? אתה אומר. דווקא הם שורפים, כן. טוב, על כל פנים, יש פה איזו תוכנית שלמה של הכנת הסימפתיה האלוהית במישור הציבורי, ועל זה הרב ירחיב את ה... דיבור בפסקאות הבאות. שלום.